טוב, שלום, ערב טוב לכולם. זה לא מובן מאליו שיום שקמים בו משיבה, שיש את כוחות הנפש לבוא ולומר שיעור. במיוחד השיבה שעברנו, מי שניחם ראה את אני אומר, את זרם האנשים שהיו שם, זה הבאלפים. הייתי מתיישב אחרי שחרית, רק כדי שאנשים שהיו בשחרית ינחמו, הייתי קם למנחה. ניצמתי כמעט כל השיבה. באמת הייתה חוויה מאוד מטלטלת, אבל כל מי שהכיר את אבא בחייו, ומי שלא הכיר בחייו, להתוודע לדמותו דרך ההספדים, עם מותו, יודע שאבא היה דורש מעצמו לבוא ולתת שיעור ביום שהוא קם משיבה, ולכן קיבלתי לעצמי כוחות שאולי אין לי לבוא גם כן ולתת שיעור. מסתום אבא זצ"ל היה אומר שיעור על הדף הרגיל, כי הוא היה יודע אותו. אני החלטתי לעסוק איתכם קצת בהלכות אבלות, בשני נושאים, שני דברים, נראה לפי הזמן והשעה. אני לימדתי בית מדרש תמיד שנה שעברה, מועד קטן פרק שלישי. שם נמצאים מקרי הלכות אבלות, חלק מהמשתתפים פה שמעו את השיעורים. ואני אומר אחרי שבוע של אבל, שאינו דומה מי שמלמד את זה מתוך הסוגיות לבין מי שחווה את זה. וקיבלתי בשבוע האחרון הרבה תובנות על אבלות, על תחום אבלים, דברים שאז לא הבנתי נראים לי היום יותר מובנים, שעדיין דברים שאני לא מבין. כאן מהדברים שרציתי בשנה שעברה לעסוק בהם, ולא עסקתי בזה כי לא הבנתי. זה גם בצדדים ההגותיים של האבלות, ובעיקר רציתי ללמוד את הקדמת הרמב"ן לתורת האדם, שזה חיבורו הגדול של הרמב"ן על אבלות, שהוא מהווה את הבסיס לטור שולחן ערוך הלכות אבלות. כל מי שלמד הלכות אבלות יודע שיש שם חלקים גדולים מהבית יוסף, זה פשוט העתקה מתוך תורת האדם, המשפטים נכנסו ישר לתוך השולחן ערוך. בהקדמה של הרמב"ן לתורת האדם, הרמב"ן עוסק בתפיסת עולמו, את מטרת האבלות וטיבה. אני מתוודא שאני לא הבנתי אותו בשעתו, ולכן התחמקתי מלמוד אותו. אני לא מתיימר שאני מבין הכל, אבל אני לפחות הרגשתי חלק מהדברים שהרמב"ן כותב, ולכן ברשותכם, אני יודע שזה לא לפניכם, לא היה לי זמן לשלוח דקים בסדר. ואני ברשותכם אקרא חלקים מהקדמה של הרמב"ן ואנסה להתייחס אליהם לפי איך שאני כיום מרגיש את הדברים. הרמב"ן מתחיל כך, אמר המחבר: הנה אינה חפצתי לדבר, כי לכל חי רצון ולכל איש עצב וססון. כן, החיים שלנו מורכבים מרגעים עצובים, מרגעים שמחים, ויש שמח בחלקו במלוא צפקו ירון ושמח, במזל הצומח יאכל מגדי היום, ינשה המחורת הבא נורא והיום, ישתה וישכח ראשו וכל עמל נפשו. אני אתרגם את זה לעברית פשוטה, מודרנית. הרמב"ן מתאר כאן, במשך הדברים הוא מרחיב בזה, שתי תפיסות עולם, איך להתייחס לחיים, שאנחנו יודעים שהם סופיים. בראשית הוא פותח בתיאור של אדם, וצריך להבין שהדברים הם גם על רקע תפיסות עולם שהיו דטרמיניסטיות, שהיום הן לא כל כך הופכות, אבל הרמב"ן מאוד בולט בקריאת ההקדמה שלו, ששאלת הדטרמיניזם מול ההשגחה עומדת בשורש הדיון שלו. והרמב"ן כאן מתאר שתי תפיסות עולם של חיים שאנחנו יודעים שהם יסתיימו יום אחד. תפיסה אחת שמנסה ליהנות מהרגע, בלשון אנשים שהנביא ישעיהו מתאר אותם, אכול ושתו היום כי מחר נמות, אז בואו נהנה לפחות היום. כן, וזו הדמות שהוא תיאר אותה כאן בלשון מאוד ציורית, כן? יש שמח בחלקו, במלוא צפקו, ירון ושמח, במזל הצומח. כאן יש את הרמיזיה לתפיסה הדטרמיניסטית, שהיא בנויה על הראייה בכוכבים, על אסטרולוגיה, יאכל נגדי היום, ינשה, הוא לא חושב על מה יהיה אחר כך, הוא לא חושב על הסוף המר. כן, ינשה המחורת הבא נורא והיום, אשתה, וידוע, יש פה כמה חבר'ה שאוהבים לשתות, כן, השתייה משכיחה מאדם, הוא חי את ההווה אדם ששותה. היא משכיחה ממנו את העתידות, כן? לעומת זאת, אומר הרמב"ן, ויש גם דמות הפוכה, שגם דמויות כאלה פגשתי בחיי. ויש נלבב ימאס שנב, כלומר אדם שהולך עם תודעה של דיכאון, של עצב, ויקוט בזמנו, וכל יקר ראתה עינו, ומה עושה אותו אדם? יזכור האבל בימי החדווה, גם כשהוא בריא, גם כשהוא טוב לו, הוא חושב על הטרגיות של חיי האדם, ולכן ממשיך הרמב"ן ואומר, והייאוש בימי התקווה, יקדים הבכי לשמחה, יניס הששון מפני היגון והנחה, לא יתנבא כי אם רע, אדם שבשפה שלנו הוא אדם פסימי, יוסיף דעת, יוסיף מחור ומזור יגרע. אומר הרמב"ן, השתי תפיסות העולם האלו, ושניהם המלאים לבבם למהרה. שתי התפיסות האלו, אומר הרמב"ן, תפיסות רעות. תפיסות שהאדם, שיהודי, עם השקפת עולם תורנית, צריך להרחיק את עצמו מהם, איך שאבא זצ"ל היה אומר, שומר נפשו ירחק מהם. צריך להיזהר מתפיסות עולם קוטביות, תפיסות עולם שהן לא מורכבות, שממילא לא מכילות את המורכבות של החיים. ואומר הרמב"ן והוא מסביר מה לא נכון בעיניו בשתי תפיסות העולם האלה. והוא מתחיל ואומר, כי הראשון טועה מדרך השכל, מאותו אדם שמתעלם הצורה שבה חיי אדם נועדו להיות. הוא מנסה רק לחיות אותם באופן חלקי. וזה אומר הרמב"ן, זו טעות, כן? והוא בן לא חכם. ודבריו במשפט לא יחלקל, כי הגלגל סגלגל יצמח היום מזלו ויעלה דרך גבולו, ומחרתו ישקעו כוכבה בתחתיות, חלפו אימוניות, בבוקר יזהירו ויעירו בחלונו, ובאמרותם תלן עינו. ואני אסביר קצת מה עומד לשורש הדברים, להיות לאדם הזה, הזכרתי קודם, השורש של התפיסה שלו היא התפיסה דטרמיניסטית. תפיסה דטרמיניסטית גם הולכת יחד עם תפיסה שאין דין ואין דיין. ואדם לא עומד לתת דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. והטעות של אדם אם כך שחי בצורה כזאת, אדם זה טוב להיות שמח ולא להיות עצוב, וטוב לאדם שהוא נהנה מחייו, ואני לא חושב שצריך להסביר פה הרבה למה לא כדאי להיות כמו הטיפוס הדיכאוני השני. אבל אדם כזה הוא גם לא שולט במעשיו, אין משמעות לחיים שלו, הבחירות שלו לא מושפעות מערכים, וסופו של דבר אדם כזה שחי בתודעה של החול ושתו היום כי מחר נמות, אבל הוא לא מחלקל את חייו בצורה ערכית, שאדם כזה מתעלם מהדין והחשבון שיש בסוף הדברים, וזאת טעותו הרוחנית. כנגד זה הרמב"ן אומר שגם הגישה האחרת היא גישה מוטעת. אחד מהדברים שהאבילות צריכים ללמד אותנו, זה שלחיים עצמם יש ערך. הדברים יבואו קצת יותר בהמשך דברי הרמב"ן. אומר הרמב"ן, אני ממשיך, והשני, כי יתחכם במדשי לצון, נסכם אשר רחיבו פה יביאו חידות, מנבל כל יקר תבל, העריכו למעניתם, בגועיהם, ללשונותם, להוציא דיבה על הזמן. כלומר, הקדוש ברוך הוא ברא אותנו לחיות, וחפצי חיים אנחנו. ומי שהוא כל חייו חי בדיכאונות ולא חי אותם, הוא בעצם מורה את פי הבורא גם כן. כי מה שהקדוש ברוך הוא רוצה זה שנחיה חיים, שניקח עליהם אחריות, שאנחנו נהיה בעלי הבחירה וניתן לזה דין וחשבון. אבל הקדוש ברוך הוא חפץ בחיינו. ואומר הרמב"ן, ואני מקריא, והוא הקדוש ברוך הוא, כן, עד אמת ודיין נאמן, ייתן במשפט ויקח במשקל, במידה ובמסורה, לא העביר דרך על איש ולא קלקל עליו את השורה. וכאן הוא יוצא נגד התפיסה הדטרמיניסטית, כי הכוכבים והמזלות למשול ביום ובלילה ולמורות, כן, הקדוש ברוך הוא שתל אותם ברקיע כדי שהם יהיו משרתיו, כדי שהם יאירו לנו את היום ואת הלילה. אבל, אומר הרמב"ן, לא להמית אנשים ולא להחייתם. אין להם את הכוח הזה. זה רק בידי מי שהחיים והמוות בידיו, שזה הקדוש ברוך הוא. אל תביט להם כי לא יראו וגם היטב אין אותם. מעת אדון הכל יבוא הכל. אני רק אוסיף שרבותינו הראשונים נחלקו על היחס לאסטרולוגיה. הרמב״ם בהלכות עבודה זרה וחוקות הגויים בפרק י' ט' תדמלי, הרמב״ם אומר שזה הכל הבל ורות רוח. יש לו גם איגרת ידועה שהוא כותב בחכמי מרסיליה, חכמי מרסי. כידוע, שימו של הרמב״ם יצא בכל הארצות והגיע גם לדרום צרפת, לפרובנס. וחכמי מרסי התכתבו עם הרמב״ם בכמה וכמה נושאים. אחד מהם היה היחס לגזירת הכוכבים, שזו הייתה אמונה שמאוד נפוצה באותה עת. והרמב״ם גם שם באיגרת, וחוזר גם במשנה תורה, בחוד עבודה זרה וחוקות הגויים, הרמב״ם מרחיב שהדברים האלה הם הבל ורות רוח, אין בהם שום דבר, והסיבה שהתורה אסרה להאמין בהם, זה משום שהתורה מצווה מאיתנו להיות תמימי דעת. היינו משום שהם טיפשות, לכן התורה אסרה. ומוסיף הרמב״ם ואומר, מי שאומר שיש בזה משהו, רק מה? שהקדוש ברוך הוא יכול לגבור על זה, אז דעה כזאת היא עוברת על אותה מצוות עשה. מה לעשות שהרמב״ן כמה עשרות שנים אחר כך אכן אחז באותה עמדה. בכתבי הרמב״ן אכן מצויה עמדה, ועל רקע זה יותר נבין את עוצמת הקטע שקראנו עכשיו. שם הרמב״ן כותב במספר מקומות שאכן יש משהו בכוכבי ומזלות. רק אין מזל לישראל, כי הקדוש ברוך הוא משגיח עלינו, ואפשר לגבור על ההצטגנינות. רק כזה אני רק חוזר לדברים שלנו. אומר הרמב״ן, כל עולם האבלות בעצם היא מקרינה על איך אתה חי. הידיעה שיש סוף לחיים מקרינה על איך אתה חי את חייך. בתפיסה התורנית מושרשת היא שיש ערך לחיים, ויש דין ויש דיין, ולכן אדם מצד אחד צריך לחיות חיים מלאים, חיים שלמים. מהעבר השני צריך לחיות אותם מתוך תודעה של אחריות, של להיות מצווה ועושה, שניתן לזה דין וחשבון. וממשיך הרמב״ן ושואל, והנני אומר מה שליבי חושב ודעתי גומר. כי אחרי היות האדם מעוטד למות, מעט היותו, אמא סיפרה לי, ראיתי שאבא נקבר בירושלים, ליד ההורים שלו. אחרי שהסבא וסבתא נקברו שם, אבא בירר בחבר קדישה וגילה שהקברים לידם פנויים. ואמא סיפרה לי בזמן השיבה איך הוא בא אליה ככה בדחינו ברחימו, ואמר לה, אני רוצה לעלות איזה נושא, אני מקווה שזה בסדר, אני מקווה שזה לא יחיב לך, אני מקווה שזה לא, אבל אולי אפשר לשאול, אולי נקנה את הקברים שם. אז היא ליטאית, מי שמכיר אותה, היא אמרה, בוודאי אנחנו צריכים לקנות קברים בחימה, אנחנו לא נמות. אבל האמת היא שאנחנו לא חיים ככה. כן, הוא שואל הרמב״ן ואומר ככה, אחרי היות האדם מעוטד למות, אני אומר את זה בצורה שלי, זה הדבר הכי ודאי בחיים שלנו, שנמות. אני לא יודע איפה אני אגור בעוד 10 שנים, מקווה שאני אחי אז. אני לא יודע מה היה צבא הבריאות שלי, לא יודע מה היה מצבי הכלכלי, אני לא יודע המון דברים. אני יודע שאני חייב למות, אני יודע את זה. עם אבא שלי מת, אני יודע שגם אני אמות. אני התקדמתי בשורה בשבוע הזה. אמרתי לאשתי היום, הזדקנתי. שואל הרמב״ן כך, כי אחרי היות האדם מעוטד למות, מעט היותו ראוי לרפוד יצואב בגץ על מוות, למה התגודדו על מת? כלומר, למה להצטער על דבר שחייב לקרות? ולנוד ולבכות נאותו, כי החיים יודעים שימותו. ומן התימה על יודי דבר ויהי, למה יקראו עיקר אל אבל ומספד אל יודי נאי? כאן הרמב״ן נותן תשובה, שגם עליה הרמב״ם חולק במשנה תורה, בלכות אבל, בפרק י' ג'. שם הרמב״ם כותב שמוות זה מנהגו של עולם. מי שמכיר קצת את תפיסות עולמו של הרמב״ם על אריסטוטלית, גם יודע שהרמב״ם חשב שהמוות הכרחי. משום שבתפיסת העולם של הרמב״ם, והדברים פורסים בצורה ברורה במשנה תורה, בלכות יסודי התורה, שהעולם וגם האדם מורכבים מחומר וצורה, והחומר לא יכול להיות בתפיסת עולמו של הרמב״ם נצחי. מה שיכול להיות נצחי זאת הצורה. ועל כן הרמב״ם חשב שהעולם הבא, עולם הנצח, הוא עולם הנשמות, שאין בו לא גוף ולא גביה. הרמב״ם אומר, הוא כותב את זה בכל תשובה בפרק זין, להיות ובעולם הבא חז"ל אומרים שאין בו לא אכילה ולא שתייה, אז השם צריך גוף. והרמב״ם מותקף על זה גם כן קשות, על הדבר הזה. לאמיתו של דבר, פשוטם של דברי חז"ל הם נגד דברי הרמב״ם. משנה בסנהדרין שאומרת שאומר אנשים שאין להם חלק לעולם הבא, אחד מהם זה מי שאומר אין תחיית המתים מן התורה, אבל זה מסבירה הגמרא, מידה כנגד מידה. אם הוא לא מאמין בתחיית המתים, אז למה שהוא יחיה בה? עולה בבירור שעולם הבא זה עולם שבו יש גוף, שתחיית המתים זה עם עולם הבא. הרמב״ם מפריד ביניהם. דעת הרמב״ם, תחיית המתים אינה זה על עולם הבא. אבל הרמב״ם כאן חולק על הרמב״ם. אני לא ארחיב הערב בזה, אבל הרמב״ם, אני אוסיף, בתורת האדם בחלק האחרון שלו כתב את שער הגמול, ושם הוא גם חולק על תפיסת הגמול של הרמב״ם. והרמב״ם אכן סבור שהעולם הבא הוא עולם שיש בו גוף, שיהיה דומה לאדם הראשון לפני החטא. אבל ברשותכם לא ניכנס לזה היום, רק בהקדמה, כן? ועל זה כותב הרמב״ם, וננסה לתרגם את זה למונחים קיומיים, איך שאנחנו חווים את הדברים. והתשובה בזה, כי תולדת האדם לחיות לעולם, ומן החטא הקדמוני ירדו לטבח כולם. על כן יחרדו, כי מטבעם יתפרדו. אולי אני אתרגם את זה למילים אחרות, בלי להיכנס למחלוקות בין רבותינו הראשונים על אחרית הימים. אני גם לא ממש יודע מה קורה בשמיים וכולי, לא, מקווה שזה ידחה עד שאני ידע, כן? יש לי גיסה שהיא קצת ממשפחה חסידית, התחילה לתאר לי שהיינו בוננים, איזה מסיבה יש בשמיים שאבא בא, אמרתי לה, אין לי עסק בנסתרות, אני לא יודע, אני עצוב שהוא לא פה, כן? אני לא יודע, כן? אבל היא תיארה לי, היא יודעת, כן? בכל אופן, אני חוזר אלינו, כן? בין אם זה כך, בין אם זה אחרת. אנחנו חיים בתודעה כזאת. אבל למרות שתיארתי קודם, כולם פה הננו בראש, כן? הייתי כולם פה. זה הדבר הכי ודאי שלמוד, אף אחד לא חי בתודעה כזאת, אף אחד לא באמת מאמין בזה, שזה יכול להיות, כן? אני זוכר שאבא זצ"ל הגיע רק הערה הלכתית, בסדר? בגמרא בקידושין כתוב שבתוך י"ב חודש צריך לומר אבא הריני כפרת משכבו, ואחרי י"ב חודש זיכרונו לברכה. השח כותב יורדיה בסימן ריש מם, סימן שכיבוד אב ואם, שהכוונה שאסור לומר הריני כפרת משכבו אחרי י"ב חודש, אבל מותר לומר זיכרונו לברכה תוך י"ב חודש. שאני עוד לא יודע איך אני אנהג, כי אני קצת מבולבל, אבל בכל אופן, זוכר שאבא זצ"ל חזר מניחום אבלים אצל משפחתו של משה פיינשטיין. משה הרי נפטר, הוא נקבר בארץ בשושן פורים, אני זוכר את הלוויה שלו, בתשמ"ו. ואבא תמיד היה נוסע לארצות הברית מיד אחרי פורים, מענייני הישיבה, וכך יצא שהוא הלך לנחם את המשפחה, הוא גם קרובי משפחה, סבתא רבתא שלי הייתה בדודה של משה פיינשטיין. ובני משפחתו של משה פיינשטיין אמרו לו בניחום אבלים, שמשה האמין שהוא יחיה עד ביד גואל צדק ושהוא לא ימות. והוא לא היחיד שחושב ככה. אף אחד לא מצליח לדמיין את העולם בלעדיו. השתלת לב. קשה לי לתאר, אחרי כמה ימים שהייתי ספון בבית של השבעה, לצאת החוצה ולראות שהכל נראה אותו דבר, זה היה לי מוזר, כאילו איך זה יכול להיות. אבל אף אחד מאיתנו לא חושב שיכול להיות שהוא לא יהיה, כאילו, זה הכל ימשיך אותו דבר. אם מישהו מכם ראה את הסרט שעשו על סבי הרב זצ"ל, לוני מן פייף, עשה את זה אייזנברג, אני חושב. אז הוא, בכל הסרט הוא לא מביא את הרב בקולו. למה יצא לדבר איתו? אז אמרתי לו, יש כל כך הרבה הקלטות, למה אתה מביא תיאודור ביקל שיקריא דברים שלו? זה הסביר לי שככה עושים סרט דוקומנטרי. גם הסרט הרב שלמה, דרך אגב, כמעט לא שומעים אותו. בסדר, אני לא מומחה לעשיית סרטים. אני יודע שהמקור תמיד יותר טוב מהחיקוי, זה מה שאני יודע. והקטע היחיד שהוא מביא את הרב בקולו, זה אפילו בווידאו רואים אותו אומר את זה, לקראת סוף הסרט, שם הרב בהרצאה שהוא נסע בתשכ"ב, 1962, מדבר על זה שאדם לא יכול להאמין זה, במותו, והוא אומר, אני לא מדמיין את העולם בלעדיי, ואתה רואה את הסרט ואתה יודע שהעולם בלעדיו, כן? עכשיו, אומר הרמב"ן, לכן המוות בשבילנו הוא הלם, הוא טרגדיה. זה דבר שמכה אותנו, המוות. כי אני חוזר על דבריו במילים של הרמב"ן, כל אחד שיתרגם לעצמו, איך שהוא מרגיש את זה. כי תולדת האדם לחיות לעולם. אנחנו לפחות ככה חיים. ומן החטא הקדמוני, תשמעו את המילים הנוראות האלה, ירדו לטבח כולם. על כן יחרדו כי מטבעם יתפרדו. והוא ממשיך, ואומנם הסתכלתי והסתכלתי, ואין בתורה השלמה איסור על האבל ומצווה על הנחמה. כלומר, התורה מצווה על הנחמה, לא כך ברור איפה, אני מדבר על זה בימים הקרובים, אבל תורה ודאי לא אוסרת להתאבל. לא אסרה על המתים רק התגודדות וכורחה. לא תרחיק הבכי ולא תתאב ההנחה. יש צורות אבלות שהתורה מתנגדת לה. מה רע בהתגודדות וכורחה? אז הרמב״ם אומר, משום שזה היה חוקות הגויים, כנראה שיש בזה גם תפיסות עולם מסוימות, גם על מוות, אנשים שפוגעים בעצמם, זה לא רק עניין שהם עשו את זה, אלא אולי גם יש התנגדות לתפיסה הזאת. מצד שני, יש ביטויים מסוימים בהלכה שהם אולי עידון של התגודדות, כמו למשל קריאה. אנחנו לא קוראים את הגוף שלנו, אבל קוראים את הבגד. אבל אומר הרמב"ן, לא תרחיק הבכי, לא תתאב ההנחה. שאבא היה מוטל בחדר הספרים שלו, איפה שהוא היה לומד, בבית המדרש שלו. כשהוא שם בני המשפחה, כמובן היה בכי, והגיע החותנת של אחותי, גר אצלה בבית, והיא ניצולת מחנה השמדה בירקנאו, אושוויץ. היא ראתה שם את הבכי, והיא אמרה, אסור לבכות, רק להסתכל קדימה. אמרתי לגיסי אחר כך, אולי באושוויץ, מי שהיה בוכה היה מת. אבל אנחנו לא באושוויץ. בכי זה דבר טוב, זה דבר בריא. ורואי לנו, אומר הרמב"ן, להבין, וזה הקטע שלא הבנתי אותו עד השבוע. כי האבל עבודה לאלוקינו יתברך שמו. זאת עבודת השם שלא חוויתי מימי השבוע הזה. על דרכים מיוחדים להתעונן ולהתבונן בסופו מה יהיה. ולדעת ביתו איה. כבר האבל בעצם, הוא, הייתי אומר, מי שיעיין, ירצה לעיין בספר מן הסערה, שהוא גם יצא, הוא יצא קודם באנגלית, אז דוברי האנגלית הבודדים שיש פה יוכלו לקרוא אותו במקור, Out of the Whirlwind, שזה אוסף של מסות שסבי הרב זצ"ל נסע, הוא רובם משנות ה-60. והרעיון המרכזי שהרמב"ן אומר פה, נמצא שם בספר. בקטע שאני אספר לכם משהו, אוטוביוגרפי עליו, הספר, בניגוד למה שרבים חושבים, זה לא סיכומים ולא הקלטות, זה כתבי יד של הרב. הרב היה כותב את ההרצאות שלו. מילה במילה. והוא היה הרבה מאוד פעמים מקריא מהנייר, ובדרך כלל היה סוטה ממה שכתוב בנייר. אני בדרך כלל לא כותב, וגם כשאני כותב, אני לא אומר מה שכתוב, כן? כשכתבתי את ההספד על אבא, זה היה הדבר הכי קשה שכתבתי בחיי, כתבתי משהו, ונגמר הדיו במדפסת שהתפסתי. וגם לא אהבתי, זאת האמת. כמעט לא ישנתי כל הלילה. זמן נדדה שנתי, קפצו לי לראש כל מיני דברים. קמתי בבוקר, ואני לא מסתכון ולא חוסן. והרי המילה הייתי אסור להתפלל וללמוד. אז הלכתי מיד למטה, אמרתי, אני אכתוב מה שעבר לי בראש בלילה. התחלתי בכתב יד לכתוב כל מיני דברים, ויש לי, כמו שאתם יודעים, אד פארקר, של בני שמחזיק מעמד כמה שנים, נגמר לי הדיו באמצע הכתיבה. ממש, לא, זה לא מייסי מויפסי ולא מייסי רבז. באמת נגמר הדיו. לקחתי טוש. ומה שאמרתי היה מורכב מחלקים, וגם מה שאמרתי לא, לא, זה לא באמת מה שהיה כתוב, כאילו. בכל מקרה, הוא מביא כתב יד לאמא שלי, המנהל של הארכיב, הרב רוני ציגלר. הוא אומר לה, תראי מה מצאתי. ההרצאה המרכזית של הספר, על הדוולרוויל, ששם בין היתר הרב משתף את השומעים שלו בתחושות שהוא חווה אותם, שהוא התבשר שהוא חולה בסרטן. הרב הובחן כחולה בסרטן בסוף 1959. בחודש ההורים שלי היו אמורים להתחתן. היה לו סרטן מעי הגס. זאת הזדמנות לעודד אנשים מעל גיל 50 להיבדק, לעשות קולונוסקופיה, כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים, וגילוי מאוחר אין יותר מדי מה לעזור. נכון, דוקטור? הנה הדוקטור.
סליחה,
זה הדוקטור אמיתי. לא, לא, רופא גסטרו, כן. אני צודק במה שאמרתי? אוקיי, בסדר. ואמא אמרה לרב רוני שזה לא יכול להיות. למה זה לא יכול להיות? כי הרב אף פעם לא דיבר על זה. אף פעם לא. איך זה יכול להיות? שיש שם עמוד, שני עמודים שלמי הוא מתאר מה הרגשתי, מה חוויתי. ואז הרב רוני סיפר לי איך החידה נפטרה. אלו ואלו דברי אלוקים חיים. הוא מצא הקלטה של ההרצאה. והוא אומר לי, אני יושב עם הדפים, כתב ידו של הרב, מקשיב להקלטה, וזה אותו דבר. הוא מקריא מהנייר מה שאני שומע, ואז הוא מגיע לעמוד בכתב היד, ששם כתוב מה הרב הרגיש באותם רגעים, אפשר לשמוע את כל הדפדוף, והוא עובר לעמוד הבא ומדלג. אלו ואלו דברי אלוקים חיים. ומה הרעיון המרכזי שבספר? שאנחנו חיים באיזו אשליה. וייסורים, אנחנו לא יודעים להסביר למה הם באים. לא מבינים. מה כן? האיסורים הם בכל זאת נותנים לנו מתנה. היינו מעדיפים לא לקבל את המתנות האלו. אבל הם בכל זאת נותנים מתנה, והרעיון המרכזי שהרב היה מדבר הרבה זה שהמתנה היא שזה מאיר אותנו מאשליית החיים שלנו. זה נותן לנו חיים שהם אמיתיים יותר. כי אנחנו מבינים את החיים איך שהם באמת, לא את הבלוף שאנחנו עובדים על עצמנו. וזה פחות או יותר מה שהרמב"ן אומר. כלומר, אדם מתייח, מדחיק, לא חי בתודעה אמיתית של החיים האמיתיים של האדם. ועל זה אומר הרמב"ן, אני מקריא עוד פעם. וראוי לנו להבין כי האבל עבודה לאלוקינו יתברך שמו. הדרכים מיוחדים להתעונן ולהתבונן בסופו מה יהיה ולדעת ביתו היה. וכעניין זה כתוב, וכאן הוא מצטט את הפסוקים מקהלת, טוב ללכת את בית אבל, ללכת את בית אבל, סליחה, מלכת את בית משתה. באשר הוא סוף כל האדם, ואחי ייתן לליבו. וכתיב, טוב כעס משחוק, כי ברוע הפנים ייטב לב. ונאמר, את לבכות. ואמרו, זל, הסתכל בשלושה דברים, ואי אתה בא לידי עבירה. דע מאין באת, ולאן אתה הולך, ולפני מי אתה עתיד ייתן דין וחשבון. ואני יכול להגיד שהרגשנו את זה השבוע מאוד מאוד חזק, גם באופן אישי, אבל גם הרבה אנשים אחרים. תראו, כל מי שלמד מאבא אצלו, יש פה כמה כאלה, אולי לא התחדש להם הרבה. התחדש? התחדש לך משהו חדש? משהו גדול בתורה ידעת, משהו צדיק ידעת, משהו ענב ידעת. אבל כן, הייתה תחושה מאוד חזקה שאנשים, כמו שהרב עזרא ביק אמר בלוויה, לא רק שמעו על הדמות, אלא אמרו לעצמה, מה אני לוקח מזה? או מה אני משנה? אני יכול להגיד, כל מיני דברים משנה, מה אני אקבל עצמי? מה אני אעשה אחרת? כן? למה אי אפשר להגיד את זה בחיי אבא? זו שאלה טובה. אבל זה מטלטל אותך. בין היתר, כי אתה מתחיל להבין ש... גם אתה יום אחד זה ייגמר, צריך לנצל את הזמן, לחיות נכון, לעשות כל מיני דברים. זה קצת מפחיד, כי אבא הוא אבא ואתה אתה, וכל אחד אופיו, וגם אבא עשה הרבה דברים שאולי אתה לא יכול לעשות או לא רוצה לעשות, אבל זה לא משנה מה ההחלטה שלך, כל אחד בהחלטות שלו. וזה מטלטל אותך, ולכן אומר כאן הרמב"ן, לא פחות מאשר, שאבל זה חוויה של תשובה. והשנית, להתעונן על חטאיו, אם יקראנו אסון, טרם מלות שנב, וכאן הרמב״ן מדבר גם על אבל שברוך השם לא זכינו לכבות אותו, היינו לא על אדם שחי חיים מלאים, אלא על מי שחי בטרם ימיו, מת, מי שהוא מילא את ימיו, או בעל המקרה בבניו, דבר שהיה מאוד נפוץ באותו זמן, מוות של ילדים. ושם אומר הרמב״ן, אתה לא מתאבל רק על האדם, אלא אתה מתאבל על עצמך או על ההחמצה, כן, הוא מסביר. תראו את הדוגמאות, על אלה ראוי לבכות ולקונן, והנה האב תמין דעים, זה רמיזה על יעקב איש טעם יושב אוהלים, יעקב אבינו, על ילד שעשועים, הכוונה יוסף הצדיק, בכה ולא הרגיע, ושק ואפר יציע. והמלך הגדול אשר ליבו כלב האריה, זה דוד המלך, על הילד אשר לא ראה ולא ידע איך חכם יהיה, הוא לא מתאבל עליו, הוא לא יודע איזה מין בן אדם הוא, שכב ארצה, ואפר באפר, ואם אחרי מות הילד בגדיו תפר, אנחנו באמת רואים שהוא לא כל כך הצטער. אני אומר במאמר מוסגר, באותה עת, גם בגלל ריבוי מות התינוקות, אנשים, כמעט כולם היו הורים שכולים, ולכן על מות תינוקות ניסו להמעיט בעוצמת האבל. עדיין אפשר לראות את זה במנהגים של ירושלים בגשר החיים. אבל אומר הרמב"ן, הנה על אמנון ועל אבשלום, אבשלום הוא לא היה איזה צדיק גדול, כן? אשר נפשו חמאס, רצה להרוג את אבא שלו, כן? לבבו המס ימאס, כי, אומר הרמב"ן, אומץ הלב בזה מדרך המרד, והמורך בו מדרכי ההודעה והתשובה. זו חוויה של תשובה להתאבל. לבדוק גם את עצמך. ולעניין הזה כתיב, מה יתונן אדם חי, גבר על חטא. וגם הוא נכנס, ואני ברשותכם מדלג לזה לעריכות דברים מאוד מאוד גדולה, על פרשנות הפסוקים באיכה בפרק ג' ונדלג לחלק האחרון של ההקדמה. כאן הרמב"ן פלמס עם הפילוסופים על ערך החיים. חושב שראוי לקרוא את הדברים יחד. בני, אומר הרמב"ן, אם יפתוך חטאים אל תווה, כי תמצא מאמרים רבים לפילוסופי היוונים והמתחכם בחוכמתם, מאמצי כוח הלבבות ומחזקי המחשבות, מסמכי ללא דבר, מנחמי עמל, מכחישים העתיד ומייאשים על העבר, זיכרוניהם משלי אפר, תועבה יבחר בהם בכל כופר. כי סוקרטס, שמעתם עליו, כשאבא הגיע ארצה וציטט כל מיני סופרים אנגלים, לא ידעו בכלל מה זה, מי זה, כאילו... הוא ציטט את מילטון בתחילת שנותיו בישיבה, שאלו אותו אם הוא ראשון או אחרון. שאלו אותו. היום זה קצת השתנה. אני זוכר בשנה האחרונה שלמדתי בהר עציון, הייתה קבוצה שרק תגיד לי כמה שיותר שמות כאלה, הם היו הולכים לאיזה יהודי באפרת, שהוא כזה קצת פרובוקטיבי, ואבא זכרה לו, לא רצה שיושפו ממנו, אז הוא אמר להם, מה, למה ללכת אליו? תבואו אליי, ואני, כל שם כזה, אני יכול לדבר איתכם עליו. טוב, זה לא מה שהם חיפשו כל כך, אבל בכל אופן, הם חיפשו להיות פרובוקטיביים, זה אין להם, כן? אבל הוא אומר הרמב"ן כך, כי סוקרטס, אחד מחכמיהם, אמר עם הספר, שאלוני, וכאן הוא מדבר על הסטואים, דיינו אותם יוונים שהם שליבים. איך הם מצליחים באמת, אני חוזר לתחילת הדברים של הרמב"ן, איך הם באמת מצליחים להתגבר על חרדת המוות ועל הטרגדיה? זה טרגדיה נוראה למות. איך מצליחים להתגבר על זה? אז אני קורא את דברי סוקרטס. כי סוקרטס, אחד מחכמיהם, אמר עם הספר, שאלוני, מדוע לא ראינוך נעצב מעולם? אמר להם, מפני שאין לי דבר שאם החסר אותו, אתעצב עליו. היא באה לנחם אותנו, הרבנית הדסה פרומן. היא סיפרה שהרב מנחם, זכר צדיק, בתקופת המחלה שלו, לקח את הפסוק ואיוב, השם נתן והשם לקח. היה אומר, השם לקח והשם נתן. ומה שסוקרטס אומר, אם אתה פילוסוף קר רוח, ואתה מבין שבסוף תגמור ב-4 על 4, איך שאומרים, תוך קבר. אז אם מראש אתה לא יוצר את הודעת בעלות על החפצים שלך, ואם אתה מראש לא רואה את החיים כמשהו שאתה חייב לחיות אותם, אז ממילא גם לא תהיה עצוב שהם יסתיימו. במילים אחרות, הדרך להתגבר על הטרגיות של המוות הוא להמעיט בערך החיים. אם החיים הם זמניים, ואם החיים הם בלי ערך, אז זה לא טרגי שזה נגמר. איך כותב רבנו הרמב״ם במורה בחלק ג' שהוא עוסק בבעיה צדיק ורע, לא רשע וטוב לא? תחשוב שלא מגיע לך כלום. אז כל דבר הוא מתנה. אם אתה חושב שמגיע, אם אדם חושב שמגיע לו להיות בריא, להיות עם פרנסה טובה וכו', אז זה באמת טרגי שאין לו. אבל אם אתה חושב הפוך, לא מגיע לי. אז כל דבר תשמח. עכשיו הוא ממשיך הרמב״ם בשם סוקרטס, כן, ואומר, ועוד אמר, מה מאוד נפתע, מרשום פטי, מי שידע כי נוסע מן העולם, וישתדל ביישובו, כבר למה לעסוק ביישובו של עולם, שאתה נמצא בו רק באורח זמני? למה? טיפש. מי שמעריך את החיים, שהוא יודע בוודאות שהם צריכים להיגמר. והוא ממשיך ואומר, וכהנה רבות, זה בלשון רבנית וכו' וכו' וכו', כן? אמו ועם חבריו הפילוסופים. ועל זה אומר רבנו הרמב"ן את התשובה היהודית, תפיסת עולם תורנית. ואומנם, כי העניין הזה ראוי להם ולכל מתחכם לעשות כל מעשה תבל אפס ותוהו ריק והבל. זו תמצית תפיסת העולם הסטואית. שהעולם הזה הוא הבל. כמובן אתם מכירים מישהו שחשב ככה גם כן, או שהתבטא ככה, אומנם בצורה דיאלקטית, ואני קורא את משך דברי הרמב"ן, וכאשר יוסיפו, יגביעו ויעמיקו, ובילדי נוכרים יספיקו, מה ייתן לך ומה יוסיף לך לשונם ורוממות גרונם? הנה שלמה המלך ברוח הקודש, הוסיף על כולם, כאן הרמב"ן אומר, יש רוח סטואית כבר וקהלת. הכל ההבל דימה, ואין אצלו יתרון לאדם מן הבהמה. ועם כל זה, כולנו יודעים גם איך קהלת מסתיימת. ועם כל זה, איזן וחיקר, ובין טוב לרע ביקר, להבדיל בין האמת והשקר. והוא ציווה, ופה כולם יודעים שהפרק האחרון בקהלת מיטיב לתאר את זקנותו של האדם שנפטר ממחלה. אני לא יודע מאיזו מחלה. פעם חשבתי כשחותמי עליו השלום נפטר, שזה יש לי שניים, אחד שיבדל לחיים, אבל זה שנפטר, שזה סרטן. התיאור הזה של קהלת, תקראו את התיאור ותסתכלו על חולים סופניים מסרטן, זה כאילו כתוב שם. ואז ראיתי את אבא לאט לאט נובל מאלצהיימר ופרקינסון, ואמרתי, אולי זה גם עליו. וזה כנראה על עוד הרבה רעות וצרות. ועם כל זה, איך קהלת גומר את הפרק? הוא כותב, והוא ציווה להיות האדם טוב ביום טובה. כלומר, בימים שאנחנו בריאים, יום הטובה שלנו, לחיות את הימים האלה, להיות טוב ביום טובה. וביום רעה יוריד דמעה, כלומר, היות ולחיים יש ערך, לכן יש להזיל דמעות כשהם מסתיימים. כי דכתיב עת לבכות, ונאמר עת צפות. וממשיך הרמב"ן ואומר, והנה חכמי האמת רבותינו ז"ל אמרו בבראשית רבה, והנה טוב זה יצר הטוב, מאוד זה יצר הרע. וכי יצר הרע טוב הוא מאוד, אלמלא יצר הרע לא בנה אדם בית, ולא נשא אישה, ולא הוליד בנים ובנות. העמיקו, אומר הרמב"ן, הרחיבו לעשות כל יישובו של עולם אפס ותוהו. כלומר, יישובו של עולם מתואר פה כיצר הרע, מפני שאין בו קיום לבד עבודת יוצר הכל, ועם כל זה הוא טוב מאוד, כי החיים הם טוב מאוד, לטובים ולישרים בליבותם. והוא אומר, כי מעבודת האלוקים הוא לעסוק בענייני עולם. זה עבודת השם לחיות חיים גשמיים מלאים. למען היות חפץ האלוקים ביצירתו, הקדוש ברוך הוא הרי רוצה בקיומו של עולם, והוא ציווה עלינו לעסוק ביישובו של עולם, ולכן למרות שזה נראה במבט ראשון שזה יצר, הרע, ככה זה נראה. הוא אומר, זה עבודת אלוקים, זה עבודת השם לקיים את העולם. ונדע ונאמין כי בהצליחו אותנו והקימו ממנו מוסדות תבל, שעה שאנחנו עוסקים ביישובו של עולם, אומר הרמב"ן, מצאנו חן בעיניו. בניגוד, בשונה מהתפיסה הסטואית, שאומרת, תמעיט בערך החיים, בערך העולם, אז אין מה להצטער שהם מסתיימים. לא. תעמיק את חוויית החיים, תחיה את החיים בצורה מלאה, כן, כלשון הרמב"ן, כן, אני קורא עוד פעם, כן, לבנות בית, לשאת אישה, להוליד בנים ובנות, קיום המינים, למה? כי זה רצונו של הקדוש ברוך הוא שיהיה עולם, ולכן גם כשהחיים האלה מסתיימים, עת שפוט ועת בכור. אומר הרמב"ן, עוד פעם אני קורא, ונדע ונאמין כי בהצליחו אותנו והקימו ממנו מוסדות תבל, מצאנו חן בעיניו, ובאחריתו ריחקיו, קצף השם עליהם קצף, או הן ייסורים של אהבה כראוי להם, כמו שנבאר בספר הזה בעזרת השם. עכשיו, מי שמכיר גדולי ישראל, שמע על כל מיני סוגים. אני לא מבקר את האחרים. אבל כן אני אומר, שכל מי ששמע קצת את ההספדים על אהבה, היה יכול לדעת שדברי הרמב"ן האלו הוא קיים אותם בעצמו. היינו במילים מאוד פשוטות, יש גדולים בתורה, שמרוב שהם עסוקים בתורה, הם, אין להם זמן לדברים אחרים. אני זוכר כמה אבא שמח, כשהוא חזר מאותו ניחום אבלים אצל משפחתו של משה פיינשטיין, ואמרו לו שהוא היה מתקשר לכל נכד ביום הולדת, זכר את כל הימי הולדת מעצמו. דבר פשוט, לא? אבל יש כאלה שלא לא זוכרים, לא... וכמה גדולי ישראל יש, יש עליהם מי סלח, שכולם רק מתארים איך הם לא חיו חיים, איך לא היה להם יצר הרע, איך לא היה את הטוב מאוד בחיים שלהם. אבל כל מי ששמע קצת את ההספדים, אני יכול להגיד, אנחנו חיינו ככה בבית, כן? ראה שאבא חשב שהחיים הם טוב מאוד. משפחה זה טוב מאוד, שמשפחה זה אומר לא רק ללמוד עם הילדים, שלא הולכים איזה ראש שמותם מהספדים. זה לשחק איתם, זה לטייל איתם, זה להתעניין בחיים שלהם, זה להיות בכל מסיבות סידור. אולי חלק מכם ראו אותו במסיבות סידור פה בבית שמש, אתה זוכר? לא בא לשבת על הבמה כמו איזה רב חשוב לקבל קצת כבוד במזרח, אלא פשוט בא, כי יש לו נכד, וכמו שכל הסבים באים, הוא גם סבא, לא? כי זו תמונת עולם שהחיים הם טוב מאוד. זה טוב מאוד להיות עם בני משפחה, זה טוב מאוד לאהוב, זה טוב מאוד להתעסק עם הדוחות של מס הכנסה. לא כל כך טוב מאוד, אבל הוא עשה את זה באותו יושר, באותו רצינות. ואולי אחת מהתכונות שהם מאוד בלטו אצל הרבה מהמלחמים, זה לא רק הענבה, אני אסביר קצת, הענבה באה ממקום שאתה לא רואה את החיים רק מהזווית של הראש ישיבה. אתה רואה את החיים מהזוויות שלהם, שאתה חווה אותם לא כראש, אלא כבן אדם. משם זה מתחיל. והתפיסה הזאת של הטוב מאוד היא תפיסת עולם שלמה, שאבל לא צריך להביא להמתה בערך החיים. החיים הם טוב מאוד, ולכן ראוי לבכות עליהם, אבל הם טוב מאוד. ודבר נוסף שעלה אצל הרבה מנחמים, אני אשתף אתכם, זה שכשאבא עשה את אותם דברים שהם טוב מאוד, של היצר הרע, הוא עשה אותם לעצמם, ולא ניסה לבוא עם הספר, ודרך אגב, הוא גם חושב בלימוד, וגם עסוק כרגע באותם דברים. מספרים רב חיים מויזר גרוג'ינסקי, שהוא בו זמנית עשה כמה דברים. הוא היה מדבר בטלפון, מדבר עם מישהו בחדר, וכותב תשובה. אצל אבא לא היה דבר כזה. כשהוא בא לדבר עם מישהו, אז הוא הקשיב לו. ממש ככה. סיפר הרב אליהו בלומצפייג, לפני שנים הוא סיפר לי את זה, משום מה זה חזר הרבה פעמים שם, בכל מיני אנשים, בכל מיני כנסים שאבא היה, בכל מיני ישיבות, שהרבה מאוד אנשים באים עם ספר, היום קוראים לזה טלפון חכם, אבל זה אותו דבר. ובזמן שהוא מדבר, הם עסוקים, הוא נגנוב קצת, נסתכל פה, שם, אני סיפר לרב בלומצפייג, כאמור, לפני שנים, יש פעם בפגישה של ראשי ישיבות ההסדר, באיגוד ישיבות ההסדר, אחד מהרבנים אמר לו, אולי יש לך ספר לתת לי שתוך כדי שמדברים אני אוכל גם לעיין? אז הוא אמר, תסתכל על הרב ליכטנשטיין, הוא בא עם בלוק נייר ועט, וכשכולם מדברים הוא מקשיב, הוא רושם מה שהם אומרים, כשהוא אוכל להגיב. וככה זה כשהוא עם ילד. הוא איתו, נכון, הוא מאוד עסוק. אבל הזמן שהולך לזה איתך, וזה למה? כי יש פה, אני חוזר לרמב"ן, תפיסת עולם של והנה טוב מאוד. זה יצר הרע. ומסיים הרמב"ן את דבריו. אני מתקדם. אני נכנס פה קצת לתוך איוב, אז אני אחסוך לכם קצת התיאורים. אבל אומר איוב, הנה תראה ספר איוב בסיפור התלאות הגדולות והנוראות. מראה על ככה. ומה הגיע אליו, קרא בגדיו, בכה והתאבל, בכל דרכי אבלות, וברך שופטו, השם נתן והשם לקח, כי שם השם מבורך, כללו של דבר, אומר הרמב"ן, במה שיהיה ואשר כבר היה, כי הקצף והדאגה איוולת ומשוגע, משוגע משון ישגגה, ואם יתייאש ויתנחם, ולבבו לא יחם, יתלהו במקרה ובמנהג, בשיגעון ננהג. מילים אחרות, שעה שאנחנו עומדים מול המוות, אל לנו להמעיט בערך החיים. מה יש לנו לעשות? לתת ערך לחיים. הפוך, לא להמעיט בחיים, וכך להיגאל מחרדת המוות כמו שעשו הסטואים, אלא אדרבה. לתת ערך לחיים, תרתי משמע. ערך לחיים זה לחיות אותם בצורה מלאה, ולדעת, בניגוד לאותה תפיסת עולם, שתולה הכל במקרה או במנהג, או באותם ימים, במזלות ובכוכבים, לדעת שמי שנוהג ככה, בשיגעון ננהג. לדעת שיש דין, ויש דיין, ושאנחנו עתידים לתת דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. ולכן, שעה שאדם חווה את חוויית האבלות, ייתן ערך לחיים, אבל ידאג לתת להם ערך במובן של משמעות. כדי שיחיה את חייו בצורה טובה, בצורה משמעותית, או כדרך סיום דברי הרמב"ן, זה דרך התורה. עליו תשקור נערה, ממנו תצא מאפלה לאורה, ובו תדבק לאור ואור המנורה התאורה, והאלוקים אשר מקצפו נראה, ורצונו צינה וסוחרה, יראינו במהרה בית הבחירה, ויקיים בנו ובכל החבורה מקרא שכתוב בילה המוות לנצח ומחה השם אלוקים דמעה מעל כל פנים וחרפת עמו יסיר מעל כל הארץ כי פי השם דיבר. אני תכננתי גם אולי ללמוד ללכות ספד קצת, אבל אני אומר לי קצת טוב, אתם רוצים? טוב, קצת טוב, טיפה, בסדר? טוב, קצת, בסדר? אוקיי. אז קודם כל אני אפתח ואני אעיר שהמקורות להספד, כפי שהם מופיעים לפנינו בתורה או בנח, זה דומה כמעט לכל התחומים בהלכות אבלות. הרוב המכריע של הלכות אבלות לא מופיע בתורה בשום מקום כציווי. בלי נדר, אני אתכנן לדבר על זה בשבת, בשיעור, לפני מנחה, כי זה קשור לפרשת השבוע, מקור האבלות. והתורה לא מצווה להתאבל. ורוב דיני האבלות נלמדים מתיאורים של מתאבלים בתנ"ך. בעיקר תיאור של יחזקאל, שנאמר לו לא להתאבל, מתיאורים של מתאבלים אחרים, וכך גם דיני ההספד. כשאנחנו מסתכלים בחובת ההספד, קשה להצביע על מקור ברור למצווה הזאת. מה כן? כשאנחנו פותחים לחומש, אנחנו רואים שיש תיאורי הספדים בתורה. הבולט ביותר מול העיניים שלנו כמובן זה ההספד הראשון שיש בתורה, שזה אברהם שסופד לשרה, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. אם אני שואל את עצמי מבחינה קיומית, מה בעצם ההספד אומר? או למה דווקא סביב דמותו של אברהם? אז דומה לי שזה קשור באמת בהבנת דמותו של אברהם אבינו והבשורה שלו מול מול קודמיו. שכן, מה בעצם המקום של ההספד? ההספד הוא בעצם האנשים שעטפו את הנפטר, הם מנסים מצד אחד להעריך את הדמות, וגם באיזשהו מקום להיפרד ממנו. והספד בעצם שייך לאדם שחי בתוך מסגרת חברתית שיש לה לכידות ושיש לה ערכים משותפים. לכן זה לא מקרי שמי שחי אולי יותר חיים, יותר ביולוגיים, גשמיים, אולי פחות יש על מה לדבר בהספד, אני אגידו כמה הוא אהב, אני חוזר לדמויות בהקדמתו של הרמב"ן, נתארו כמה הוא אהב לשתות וכו'. אבל כשאנחנו מדברים על ערכים שהם יוצרים לכידות, אז יש פה מה להספיד. אברהם ושרה הם יצרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט, לימדו אותה לבנים שלהם. כלומר, יש תיאור, זה בעצם התיאור הראשון, אני חושב, בתורה, עוד פעם, משפחתו של אברהם אבינו, שיש דרך שמנחילים אותה לדור הבא, ושזה לא רק הבחירה האישית של הנפטר. וכאן המקום הזה של ההספד, שמתואר דווקא לראשונה סביב אברהם הנפרד משרה. מה שמופיע בפסוק זה בעצם שני צירים, שהם מצד אחד לספוד לשרה ומצד שני לבכותה. וחז"ל לקחו את המונחים האלה והם ראו אותם כשני שלבים עוקבים. אמנם בסדר הפוך ממה שהם מופיעים בתיאור של אברהם. הגמרא אומרת במועד קטן בדף כ"ז עמוד ב' שהיא לוקחת את ימי השבעה, היא מחלקת אותם לשניים. הגמרא אומרת שלושה ימים לבכי וארבעה ימים להספד. כן, וזה נראה די ברור מתפיסת הגמרא שהבכי הוא אולי התגובה הרגשית יותר, הספונטנית, שנעשית מתוך הלם הפטירה והפרידה מהנפטר, ואילו ההספד נועד יותר להעריך את דמותו של האדם. ואם חלוף פרק זמן מסוים מהפטירה, שהאדם מתחיל להתעשת יותר, בעצם מתחיל להתרגל למחשבה שהעולם הוא בלי קרובו שנפטר, אז יותר מנסים להעריך את הדמות. אני לא, ברשותכם, לא ניכנס פה לעניין של מה פשר היפוך הסדר באותו פסוק, אבל ודאי שחז"ל ראו את ההספד והבכי כדברים שונים, שסדר הדברים, כפי שהם תפסו אותו, הוא קודם בכי ואז הספד. מה שאני אוסיף זה, יש בגשר החיים דברים מאוד משמעותיים על הספד ובכי, ובעיקר מה שאני רוצה להתייחס היום בדקות שנשארו, זה אני רוצה להתייחס להספדו של חכם. אפשר לשמוע עקבות ברורים של הפסוקים בבראשית, בסוגיה יסודית במועד קטן, שעוסקת בהספדו של חכם. שכן, אומרת הגמרא שם, אני מקריא את הדברים, הגמרא שם עוסקת בחובת הקריאה, ואומרת שם, אני מקריא, מפני מה בניו ובנותיו של אדם מתים כשהם קטנים? כדי שיבכה ויתאבל על אדם כשר. הגמרא קצת ניבלת, בצדק. יבכה ויתאבל ערבון הקשה כלמיני, מה צריכים לקחת לך את הילדים הקטנים כדי שתבכה? אז היא הופכת את הסדר. כי מה אומרת הגמרא? אלא מפני שלא בכה ויתאבל על אדם כשר. אני אנסה להסביר את זה, כן? זה דברים מצמררים. אני מזכיר את מה שראינו קודם ברמב"ן, הייתה תמותה גדולה של תינוקות, אז חיפשו להם הרבה הסברים. מה שבעצם הגמרא אומרת, שכל הבוכה הוא מתאבל אדם כשר, מוחלים לו על כל הבנותיו בשביל כבוד שעשה לו. במילים אחרות, בהגמרא פה נראה דווקא קצת שונה ממה שתיארתי קודם בהגמרא בחבזיים. שכן מדברי הגמרא נראה שמה הכוונה אדם שבוכה על אדם כשר? שאתה מעריך אדם שחייו היו חיים שאפשר ללמוד מהם איך לחיות. חיים שהם היו חיים בעלי ערך. זהו אדם הכשר. אני יודע שבשולחן ערוך יש מגוון של דעות, מחלוקת גדולה בין הראשונים, מה בדיוק ההגדרה של אדם כשר. אם הכוונה איזה צדיק גדול, אם הכוונה פשוט מישהו שיהודי רגיל, כן? כלומר, במילים אחרות, האם הוא כשר חיובי או האם בניגוד לאדם לא כשר, כן. אבל מה שלא היה הדבר, האדם הכשר מייצג חיים שראוי לחיות אותם. מי שלא בוכה על חיים כאלה, הוא לא מבין מה הערך של חיים. הוא לא מעריך חיים, ולכן מה עונשו, מידה כנגד מידה, שלא יהיו חיים בביתו. וכאן הגמרא מדברת במונחים של בכי. לעומת זאת, בהמשך הסוגיה, שעה שהיא עוברת לספדו של חכם, הגמרא עוברת למונח אחר, הספד. זאת אומרת שם הגמרא, אני מקריא, חכם כל זמן שעוסקים בהספד חייבים לקרוא. לא יודע אם ראיתם הרבה מתלמידיו של אבא זצ"ל קראו תוך כדי ההספד. בגלל ההלכה הזאת, בנויה על דברי הגמרא הזאת, מועד קטן, בהמשך חכם כבודו בהספדו. ובאמת שני המונחים האלה נכנסו כאן לתוך דברי הסוגיה. מצד אחד היא מדברת על מושג שנקרא בכי, מצד שני על מושג שנקרא הספד. הרב טיקוצ'ינסקי, שכתב ספר מכונן בהלכות אבילות, גשר החיים, הוא קושר את המונחים האלה לספק של הגמרא וסנהדרין, בדף מ"ו עמוד ב'. עכשיו הגמרא מנסה לעמוד על טיבו של המושג של הספד. כן? והגמרא שם שואלת, זה בהמשך לדיון שיש שם בגמרא גם על קבורה. הגמרא שם שואלת, ואני מקריא, איבאיה להו, הספדה יקרה דחיה הווה, או יקרה דשחרה הווה. האם ההספד נעשה למען כבודם של החיים, או אם ההספד נעשה למען כבודם של, כבודו של המת, סליחה. מה הנפקמינה ההלכתית? אז על זה אומרת הגמרא, למה היא נפקמינה? מה ההבדל? דאמר, אצל הבריסקאים לא צריך נפקמינה מעשית, אבל חייבת נפקמינה תמיד. כי אם אין נפקמינה, אז אין הבדל בין הצדדים. אז למה היא נפקמינה? דאמר, לא תספדו על ההוא גברה. אדם אומר, אל תספידו אותי. ויש אנשים כאלה שמבקשים שיקברו אותם בשתיקה רועמת. אז אם ההספד הוא עיקר הדחיי, אדם לא יכול להגיד, אל תספידו אותי, זה לא שלו, אתה רק יכול למחול על משהו שהוא שלך. מה זאת, אם ההספד הוא עיקר הדשחווה, אז אתה יכול לבקש, אל תספידו אותי. או אומרת הגמרא, אינמי להפוקי מיורשים. באותו זמן, וגם היום דרך אגב זה ככה, לוויה ושיבה זו הוצאה כלכלית לא קטנה. והרבה הוצאות, באותו זמן היו מקוננות מקצועיות, ומי שלומד דף יומי יודע שהגמרא אומרת בפרק רביעי, אומנם חמישי בכתובות, חמישי, שאחד מחובות הבא כלפי אשתו זה לזכור מקוננות בלוויה, להביא רמקולים, להביא את כל ההוצאות הכספיות. אז אם זה יקר עד חיי, אז לא ניתן לכפות אותם, הם לא רוצים, לא צריך, אבל אם זה עיקר הדשחרי, אז הבנים שיורשים את אביהם חייבים להוציא את ההוצאות הכלכליות על של מימון הלוויה וסדרי הלוויה והמקוננות. וזה הספק של הגמרא, אני מביאה מספר ראיות, אני לא אכנס פה עליהם. מה שאני אעיר בהמשך לדברים שדומה, שזה לא רק הנפקמינות האלו. אלא אם הספד הוא יקר דחיי, הוא יקר דשחווה, זה גם אומר שלהספד יש תוכן שונה. יש לו צליל שונה. יש לו מנגינה שונה. אם הספד הוא יקר דחיי, אז צריך למקד את ההספד במצוקה של החיים, בכאב שלהם, בפרידה שלהם, לעומת זה. אם אנחנו אומרים שהספד זה עיקר דשחווה, אז לכאורה תוכן ההספד צריך להתמקד בדמותו של האדם, לתאר אותו. זו באמת שאלה שעומדת לפני מספידים. איזה תוכן לבחור? על מה לדבר? יכולתם, מי שהקשיב להספדים, שהייתה לו סבלנות, היה יכול לשמוע. חלק מהאחים שלי בחרו לחזור לכל מיני אנקדוטות בחיים, כאילו לתאר דברים שהיו עם הנפטר, וחלק בחרו לא לדבר על כך, אלא לדבר על ערכים לדבר על, על רעיונות שרוצים להעביר אותם לשומעים. כלומר, אם מטרת ההספד הוא לדבר על האדם, או לפנות לשומעים, ויכול להיות גם, לא יכול להיות, אני משוכנע, שבדבר הזה גם צריך להיות הבדל בין הספד בשעת לוויה, לבין הספד בשעת הזכרה, בשבעה או בשלושים. לא ראי זה כי ראי זה. הרב טיקוצ'ינסקי, לא הבאתי את הכרך השני, אבל בכרך ב' הוא, יש לו שם כל מיני דיונים למדניים, ושם הוא נוטה לומר שהספד יקר עד השחווה, והכוונה שהוא נמצא בחדר ושומע את ההספדים. הוא מדבר שזה עד שהבשר מתעכל, הוא אומר, ודאי עד סוף השיבה. ולכן כשאני נוהג, שפיצה לי כן להספיד בשעת לוויה, אני מדבר על הנפטר. נפרד ממנו. התוכן הוא... תוכן, דברים שאנחנו היינו רוצים לומר לנפטר בשעת פרידה. לעומת זאת, שעה שמספידים ב-30 או בתאריך אחר, המטרה היא לא לדבר לנפטר, המטרה היא לדבר אל השומעים, המטרה היא לדבר אל הקהל, הטון אחר, תוכן אחר, הנושאים שדנים מהם אחרים. מה שמופיע אצל כמה מהאחרונים, זה שאולי בזה יש הבדל, בין הספדו של אדם רגיל לבין הספדו של חכם. כן? כותב השולחן ערוך, אני מקריא בסימן שין דלת מם ביורה דעה, הוא כותב, מי שציווה שלא יספידו שומעים לו. ובסעיף ט' לפניו הוא כותב, יורשים שאינם רוצים לפרוע שכר הספדן מוציאים מהם בעל כורחם. כן? ואלו אותם שתי נפקמינות של הגמרא, ויש כאן הכרעה ברורה שהספד הוא יקרה דה שחווה. אבל כותב הפתחי תשובה שם, הוא מביא, אני מקריא. עיין באר היטב של הרב מעריצה שכתב בשם תשובת בית יעקב, דגדול הדור שמת וציווה שלא להספידו, המקל שלא לשמוע לחכם על אז לא הפסיד עיין שם. ועיין בשוט תשובה מאהבה שהעריך בזה, אני הבאתי את התשובה, אבל אני, בגלל השעה, אני לא אקריא אותה, רק את התמצית מהפתחי תשובה. והביא בשם רבו הגאון בעל נודע ביהודה זל, שאמר בעת שהספיד להגאון בעל פני יהושע. אף שציווה שלא להספידו, אין שומעים בזה למישהו רבם של כל בני הגולה. ושקיל וטרי בהה וסיים, שאין לו היתר ברור לבטל דברי המת, ולהספידו במקום שאמר אל תספידוני. כן, ועל זה כותב הרב טיקוצ'ינסקי בגשר החיים, אני מקריא את הדברים, הוא כותב, והנהוג בגדול שציווה שלא להספידו, שמספידין אותו, כמו שעשה הנודע ביהודה, בקיצור אמרים וממעטים, או אינם מדברים כלל בשבחה, ואלא מה עושים? מדברים בהתעוררות. והוא מסביר, ובכלל יש כאן שני עניינים, הספד ובכי. ומצוות הבכי על אדם גדול וקשר, אין למת הרשות לקפח מהחיים. אומרים פשוטות מה שהוא אומר, אם אנחנו מתעסקים בנפטר, אז רצונו זה כבודו, הוא לא רוצה שיספידו אותו, לא להספיד אותו. וכשמת אדם גדול, אנחנו צריכים ללמוד מהדמות שלו. הוא לא יכול לקחת מאיתנו את השיעור הזה. את ההספד הוא יכול להגיד, אל תספידו אותי. אבל את הבכי, הבכי הוא הפרידה שלנו, אני אומר, במקרה של אדם גדול, ואני לפחות מאוד הרגשתי את זה בשבוע האחרון. זה שהדמות הזאת מלמדת אנשים, אורחות חיים. זה שההתבוננות בדמות היא ממש תורה שצריך ללמוד. זה לא יקרה דשחרי, זה יקרה דחיה, זו חובה שמוטלת עלינו. ובהקשר הזה, בסימן אחר בשולחן ערוך, שאנחנו הולכים להסתבך איתו, ולכן טוב לדון בו בקצרה. בסימן שמ"ז נקבע שאסור לעורר על המת 30 יום לפני הרגל. אבא נפטר בראש חודש אייר, ואנחנו עומדים, כבר נכנסנו ל-30 יום לפני חג השבועות. ואסור על פי דין לעשות הספד, ועל זה מופיע פה בשולחן ערוך, אני מקריא, מי שמת לא מת לפני 30 יום הסמוכים לרגל, לא יספדנו מי שיכנסו 30 יום הסמוכים לרגל. בעצם כבר אסור לעשות הספד. רגע, בסדר. ואפילו יש לו הספד בלא זה. כגון שמת לא מת בתוך 30, שמותר לסופדו, ואפילו מת ערב הרגל, אסור להספיד דימו על המת שמת לו 30 יום קודם המועד. באמת אני זוכר כשסבא, הרב זכר צדיק לברכה, נפטר בחול המועד פסח, וחזרנו מהשבעה, לאחר שהסתיימו השבעה, אבא, רצו לעשות מספד גדול בירושלים, זה היה בבית כסף ישורון, אבא הלך להתייעץ בשביל מזה המנוירבך, על האם אפשר להספיד תוך 30 יום לרגל, והוא אמר לו שלא, ואכן עשו את ההספד בבית ביאר, אותו יום שבו אבא נקבר, בבית ביאר תשנ"ג, עשו הספד גדול, כי לא לעבור על ההלכה הזאת. עניין הוא שאבא, היות והוא נפטר בראש חודש אייר, אין את האפשרות הזאת, ולכן בעצם עולה השאלה, האם יהיה ניתן לעשות הספד שלנו פה בבית שמש או במקומות אחרים, שלכאורה הדבר הזה אסור. ואני אציין שבפתחי תשובה שם המובה, אני מקריא, עיין בשוט בית אפרים, קודם כל שכתב, שדעת גדולי הראשונים, וכל שהוא עדיין תוך למד יום למיטתו, אף על פי שהוא תוך 30 לרגל, שרי. אז קודם כל הוא מתיר לעשות הספד, אם זה תוך 30 לפטירה. למרות שהוא כבר נכנס ל-30, יום לפני הרגל, למרות שזה נגד פשט דברי השולחן ערוך, הוא כותב את זה, כן? ודווקא אם בשעת ההספד כבר עברו למד יום ממיטתו, והוא בתוך למד לרגל, אז הוא מתיישן ואסור. ומכל מקום מסיק שאין לזוז מדברי השולחן ערוך, אשר קיימו וקיבלו עליהם כל ישראל. לכן, אם הוא צורך שעה, הוא כותב, שמת גדול הדור שמוטל על כל התלמידי חכמים להספידו, ומפני כבודו של חכם יש להספידו אפילו תוך למד לרגל, וכן עשה מעשה בעצמו. כן, והוא ממשיך ואומר, שהשבות יעקב הורה להתיר להספיד תוך למד יום קודם הרגל לתלמיד חכם, משום כבוד התורה. אמנם הוא כותב שהראיה שלו נתחתך, כתב, מפה אני לא יודע מה נכריע למה יעשה, היינו דווקא במקום שיש שם קרובי המת. כלומר, אם אני אבוא להספד, אז זה לא נוכל, וזאת למה? כי אני יודע שגדול הדור יסתלק, אבל אני באתי את אבא שלי. אם אני יכול להפריד בין ההספד על אבא לבין כל מה שיספרו עליו, אני לא מצליח להפריד, ואני לא רוצה להפריד. אבל הוא כותב במקום שאין שם קרובי המת, לא שייך איסור זה לכולי אלמה. וההסבר הוא פשוט. כשאנחנו עוסקים בהספד של חכם, אנחנו לא רק מבקים את הדמות שהסתלקה, אנחנו גם מנסים ללמוד מהדמות. מה שאני מבקש, זה שכל הסיפורים שסופרו על אבא, היום זה ברשת, במרשתת, אפשר לקרוא, לא להפוך אותו לאיזה רבה, ולא מייסלח של רבז, אנחנו ניטאים, אלא להפוך את זה לספר מוסר, לדברים שלומדים מהם, שזה התשתית של שתי ההלכות האלה בשולחן ערוך, בפתחי תשובה שמייחדות את הספדו של חכם, שלכן לא ניתן למחול עליו, ושלכן ניתן לקיים אותו גם תוך 30 יום קודם הרגל, כי המטרה היא שאנחנו בעצמנו, אני חוזר לרמב"ן, נעבור תהליך של קבלה של דברים על עצמנו, תהליך של תשובה. אני, ברשותכם, אני אומר, קדיש טוב.